ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק עורכת יעל אילון
ערב טוב לכם מאזינים יקרים וערב טוב כרגיל מימי חמישי האיש והאגדה אריה מליניאק
אהלן מתנשמת ומתנשפת
מתנשפת ומתנשמת
כן
מה קורה?
בסדר אני, כמו שאת יודעת, אני לא אתחיל במסכנות, למה? תראה, יש כאלה...
תתחיל, חיים, אצלי אתה יכול להתחיל במה שאתה רוצה.
כן, יש כאלה שבונים קריירה על מסכנות.
לא, בבקשה.
אתה יודע, הלכתי למות והיום אני איש ברזל. הייתי, אני והיום אני עשיתי...
למה זה מסכנות?
לא, בלי המסכנות...
סיפורי השראה, מעוררי...
כן. אמרתי לבן שלי לפני שהתגייס, זה לפני 50 שעה, אמרתי לו, לך תעבוד במלצרות, שאם תהיה יום אחד מיליארדר, תוכל להגיד, אתם יודעים, אני הייתי מלצר.
אני לא רואה בזה התבחינות, אבל בסדר.
טוב, תשמעי.
כן, דבר.
קורונה. יש... אני לא רוצה לעשות פאניקה, יש דבר כזה, ויש אנשים...
עכשיו יש גל.
נכון, ובסיכון.
נו.
והתלבטתי.
נו.
ודיברתי עם הפרופסור, ואמר לי, לך תעשה, הלכתי לקופת חולים.
עשית חיסון, אתה מדבר.
לא הצלחתי לעשות.
למה לא הצלחת לעשות?
אמרתי, אני הולך, אין.
מה זה אין?
אין, קופת חולים כללית, 2 מיליון פציינטים.
נו.
יש רק קופת חולים אחת, סניף אחד, במרכז רמת גן, שלא מזריקים כל יום, ובאותם ימים גם לא בכל שעה, ואתה צריך לקבוע כמו עם הוד רוממותו מישהו, ולנסוע למוב הפקקים, את החיסונים הראשונים בקורונה? אחד באו אליי הביתה.
כי אף אחד גם לא רוצה.
אחד באו אליי הביתה. שניים, הלכתי זה, עמדו שם אחיות, מחאו לי כפיים שסוף סוף הגעתי. תשמעי, אין חיסונים נגד קורונה.
טוב, אני רוצה לדבר איתך על דברים, אתה יודע, פחות חשובים, כמו דוח מבקר המדינה, שפורסם אתמול, ובדק את ההתנהלות של ממשלת ישראל והעורף האזרחי, כן? אלה שהיו אמורים לתת לנו תמיכה. אנחנו שנינו עברנו פה, אנחנו בוגרי המלחמה הזאת, כמה
משהו
דיברנו...
משהו הפתיע אותך?
לא רק שלא הפתיע אותי, אני חייבת להרים למבקר המדינה... בעניין הזה לפחות, בדוח הספציפי הזה, וגם בדוחות אחרים. אי אפשר לקרוא לו יותר מלטף המדינה, אני מצטערת.
משהו עבר עליו.
עבר עליו השבעה באוקטובר.
כן.
כן.
אין, זה בן אדם אחר.
זה נגע בו באופן פרטי השבעה באוקטובר, אני משאירה את זה לו.
כן.
במשפחה שלו, ולי יש איזושהי תחושה שמהרגע הזה, חל אצלו איזשהו שינוי, ואני אומרת לך שהוא עושה את עבודתו נאמנה. ואתמול, כשראש הממשלה השתלח בו, אחרי דוח שכל מילה שהוא כתב שם נכונה ומדויקת, אגב, הוא היה גם במקום, הוא היה בעוטף,
כן.
לדעתי יומיים אחרי הטבח, הוא היה בצפון, שנייה אחרי שאנשים התחילו להתפנות, הוא היה בזמן אמת. אני זוכרת את זה, קרס השירות לאזרח.
לא הייתה מדינה.
טוטלי, הממשלה לא...
בהלם.
אמרנו, צהל לא היה ב...
נכון.
ב-7 באוקטובר, הממשלה לא הייתה...
מ-8 באוקטובר.
עד היום.
עד היום.
עד עצם הרגע הזה.
מסכים איתך, ואם יש לי הערה לדוח, כן? הוא נכתב מדי באנדרסטייטמנט.
נכון.
הרבה יותר חמור צריכים.
מה יש לנו בתוכנית? אדוני, אין כלום. אין כלום בתוכנית. טוב, אז לא, אין לנו דף להיום.
לא יהיה היום בתוכנית.
אין שום דבר בתוכנית. נדבר קצת על, תכף על פגישה שהייתה באוצר, וגם על הלוויין אופק 19, כן, שטס לשמיים.
נשגב מבינתי.
נשגב מבינתי. איתי בצוות, איתנו, לא איתי, איתנו בצוות התוכנית היום. עורכת יעל אילון, עורך ומפיק יואב כהן, אחראי לשידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב, אופק קולר ורעות מתיתיהו ארגון. אנחנו יוצאים לפרסומושקה קטנה.
יאללה, בוא.
רוצים לומר ערב טוב לדובי עמיתה, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי. ערב טוב, דובי.
שלום ליאת ושלום אריה.
שלום דומי.
כן, אתם נפגשתם היום עם שר האוצר, עם ראש משרות המיסים ועם בכירים אחרים באוצר. אתם, זה אתה, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, וחברי הנשיאות שכללו אנשים כמו חיים פייגלין מצמח המרמן, אריה שומר מצומת ספרים, גבי רוטר קסטרו. מה היה שם בפגישה? ספר לנו.
הפגישה היא אחת מהפגישות המתוכננות לקראת תקציב, עשינו את זה בעבר, עשינו את זה גם הפעם, פגישה ארוכה מקצועית. הכוונה שלנו כמגזר עסקי להציג בפני האוצר את הראייה שלנו, איך צריך לראות תקציב 26, איך צריך להיות חוק ההסדרים, איזה שינויים מבניים צריך לעשות. והדבר הראשון שהצגתי שם זה אחד, זה להעמיק את השותפות, ולייתר מצבים שאני מקבל הנחתות כשאני לא שותף לתהליך קבלת ההחלטות של המגזר העסקי. הדבר השני זה להתחיל לדבר במושגים אחרים, במושגים של הגדלת ההוגה ולא חלוקת ההוגה. זאת אומרת, התקציב הזה צריך לבסס בתוכו מנועי צמיחה, כלים לצמיחה, להגדלה, כיוון שהבור הוא עמוק, וכשהבור הוא עמוק והגירעון הוא גדול, אי אפשר לסגור אותו אך ורק מתוך ההוגה הקיימת, אלא צריך להגדיל אותה, ולהגדיל אותה זה להשתמש בכלים שלא השתמשו בשנים האחרונות, בין היתר, כמו שאמרתי, מנועי צמיחה, בין היתר הגדלת הפריון, והדבר שאין לו עלות תקציבית בשביל לשקם, כמו שאת יודעת, אנחנו עברנו שנה וחצי מלחמה בצפון, עברנו בדרום, הרגולציה חונקת אותנו, התהליכים הרגולטיביים במדינה גומרים אותנו, אנחנו לא מסוגלים להניע תהליכים, הגם שמקסים לנו בהכנסות לממשלה, תקציבים, ורק לאחרונה קרוב למיליארד שקל, לפני כחודשיים, וכשאני שומע מאנשי העסקים ובעלי המפעלים שהם לא מצליחים בגלל רגולציה מיותרת, אז די, הגיע הזמן לעשות הקפאת רגולציה ולהתחיל להניע תהליכים. הדבר הבא...
רגע, דובי, יש לנו זמן מוקצב ואנחנו רוצים ככה לעשות זה בבולטים ולא...
חשבתי שאני מדבר על ישראל צרפת, על ההישג הגדול.
למה? דבר על ישראל סלובניה הערב, אנחנו הולכים לנצח. תשמע.
בנים, כן, לסדר.
גמרתם את הפגישה, יוצא סמוטריץ' מהפגישה, והוא, אני לא רואה שמה שאתה דיברת מופיע בהודעות שלו, אלא הוא מצפה מהנגיד להוריד ריבית, ומאיים בהפחתת מיסים. מה אתה אומר?
אני אומר שאני דרשתי. כי אני חושב שהנגיד, כמי שאחראי על המדיניות ההומניטרית, היה צריך להוריד את הריבית. כל הפרמטרים וכל האינדיקטורים מראים שהיה צריך להוריד את הריבית. השוק משווע לזה, והדרישה שלי הייתה שחייבים להוריד את הריבית. עכשיו, התשובה של שר האוצר הייתה שהוא לא מתערב בעולם של הנגיד, שזה המדיניות ההומניטרית, אבל מותר לו, על פי חופש העיסוק והדיבור, לבוא ולומר מה דעתו, ודעתו הייתה כדעתי, וצריך להוריד את הריבית. והוא הודיע, ואני מאוד שמח, שאם הנגיד לא יוריד את הריבית, אז הוא יוריד את המיסים. ואני חושב שזאת אמירה...
מה זה, זה איום על הנגיד? אני רוצה להבין, כאילו, מה זאת אומרת?
מה הוא יכול לאיים?
לא, אני אומרת, למה זה אמור לאיים על הנגיד? כי אז זה יעלה את האינפלציה? זה כאילו מה שהוא רוצה לעשות בעצם?
הוא חושב שהשיקולים של הנגיד, והוא לא רוצה להתערב, אבל הוא אומר את דעתו, הסמכות המוניטרית היא אך ורק של הנגיד. אבל הוא חושב שהוא טעה. ואם הוא טעה, מישהו צריך לתקן פה, כי הנטל של הריבית הגבוהה הזאת מונע את הצמיחה.
יש עוד משהו שאנחנו רוצים לגעת בו, זה עניין התקציבי, התקציב?
חבר'ה, אתם מדברים בגובה 30 אלף רגל.
למה?
אני אגיד לך, כי יושב משה מפתח תקווה, מאזין לתוכנית ואומר, מה המשמעות שכל הדברים האלה עליי?
מה זה מה המשמעות?
אני אענה לך מה המשמעות למשה מפתח תקווה. המשמעות למשה מפתח תקווה, שהילדים שלו, והוא בעצמו, משלמים היום משכנתה, ברמה כזאת שהיא לא מחויבת המציאות. זה משה מפתח תקווה, ואני דורש להוריד את הריבית.
זה בסדר.
הריבית של הילדים שלי שלקחו משכנתאות בסכומים של 1.5-2 מיליון, הריבית בשנתיים האחרונות עלתה להם בערך 1,200 שקל כל חודש יותר.
דובי, אתם בקיצור דואגים למשכנתה של הילדים?
אני לא דואג למשכנתה.
אתה הרי במגזר העסקי.
רגע, אני דואג גם למשכנתה, אני גם דואג לעולם הדיור, ויותר מזה אני דואג היום אנשי עסקים ויזמים שרוצים לבצע יזמות כזו או אחרת, לא ייטלו כספים ולא ייקחו הלוואות ברמות ריבית.
כן, אנחנו יש לנו דקה.
אוקיי, יש לנו, כן, כן. הריבית המצטברת היום מגיעה ל-8%. ומי יכול לשאת ריבית?
אף אחד. נכון, נכון.
לגבי התקציב, אני טענתי על פי האינדיקטורים שלי, על פי השיחות שלי, גם עם אנשים בתוך משרד האוצר, גם עם כלכלנים וגם עם פוליטיקאים, להערכתי לא יעבור התקציב ולא יהיה תקציב ל-2026.
נהדר.
ולצערי, אם לא יעבור תקציב, הלוואי שאני אתבדה וכן יהיה תקציב, המשק ייכנס לוורטיגו. שר האוצר ענה לי ואמר לי, עם כל הכבוד דובי, אני מודיע לך שאני מעביר תקציב. אז אני בתוך ליבי מאחל לו שהוא יצליח. מתוך הידע שלי אני מאמין שלא יצליח.
הרי אנחנו יודעים, אנחנו יודעים דובי, שהם לא התחילו לעבוד על התקציב, אז איך יהיה תקציב אם לא התחילו לעבוד עליו? נו, באמת.
וגם לא יהיה בתוך התקציב הזה עוד 2 מיליארד לשנה, ל-10 שנים הבאות להחזיק את עזה.
ויותר מזה, כן, אנחנו הרי פתחנו את התקציב הנוכחי כמה, 5 פעמים כבר דובי? התקציב 2025, אז גם כשיש תקציב, זה סוג של הצעה. דובי אמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, אנחנו מודים לך מאוד. תודה.
הערב
בשש, אתה מבינים? טוב. תודה, תודה רבה. דובי, פרסומת אחת, ממשיכים.
מתחדשים לחג עם מקררי הייסנס ומקבלים יצרן קרח או שואב אבק מתנה. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון היבואן הרשמי קבוצת חטיוד.
כן, ביום שלישי, ב-10:30 בלילה, פתאום ראו אנשים נקודת אור חותכת את השמיים, כמובן שכולם חשבו שהחוטים שלחו לנו מתנה, ומסתבר שלא, זה היה אופק 19, הלוויין, לוויין המקם, תצפית, כן, שפשוט שוגר לחלל, איתנו תת, רמח במנהלת חלל במפאת במשרד הביטחון, שלום לך תת.
שלום
אחיית. אהלן, אהלן. טוב, אנחנו רוצים קודם כל...
תשמעי, זה שאי אפשר להגיד את השם שלו, זה כבר מעלה פה, יש ממש...
כן, כן, אנחנו באווירה מסתורית.
מזהים לך.
תודה, תודה.
כמובן שהוא ישר מתחנף, מה אתה מתחנף?
זה, ככה אני מתקדם.
אוקיי. בוא תסביר לנו מה זה מקם למשימות תצפית. מה התפקיד שלו, מה הוא עושה?
כולנו מכירים מהטלפון שלנו את המצלמה שאיתה אנחנו מצלמים, אבל הבעיה של מצלמה, גם אם נשם אותה על לוויין, שהיא מוגבלת בסוף שיהיה אור. אני צריך שאני יכול לצלם רגושות האור, ואם יש עננים אז הם מסתירים, וזה כל שאר התופעות שאנחנו יכולים להבין. ובעצם המקם הוא בא לפתור את הבעיות האלה. הלוויין בעצם משדר קרן מיקרוגל שמשודרת לכיוון כדור הארץ ומוחזרת אליו, ובעצם בצורה סינתטית המקם יודע לאבד את האות הזה ולהפיק ממנו תמונה סינתטית, כך שהיא בעצם יכולה לפעול, הוא יכול לפעול גם ביום, גם בלילה, גם בעננות, ולתת בעצם מודיעין בכל שעות היממה.
זה משהו. אתה יודע, קשה לי להבדיל בין 100 קילומטר גובה ל-500. הבנתי שזה ב-500.
נכון, נכון. זה באמת לא אינטואיטיבי. אפשר קצת לחשוב על מדינת ישראל, זה פחות או יותר מרחק מהצפון לדרום. וזה הגבוהים באמת שזה משייט להם בחלל.
יפה, אז מה זה אומר? שהחתימה שלו היא הרבה יותר רחבה?
זה אומר, ראשית לוויין במסלול הזה הוא מקיף את כדור הארץ כל שעה וחצי בממוצע, זה אומר כ-15 פעמים ביממה, וזה אומר שגם המהירות שלו היא כ-8 קמ"ש. זאת אומרת, אם המשפט האחרון שאמרתי, לקח כ-5-6 שניות, זה בערך, בזמן הזה הלוויין עבר את המרחק מירושלים לתל אביב, רק שנחוש בעצם את המהירות שהוא נע, ובצורה כזאת הוא יכול להגיע מספר לא מבוטל במהלך היממה למזרח התחון, לצלם את כל הדברים שבסוף רגע אמן, יחידת 9900 מתעניינת בהם, ולהביא את המודיעין.
אבל זה רק, זאת אומרת, הלוויין הזה משמש רק למשימה הזו, או שמה משתמשים בו למשימות נוספות, כמו תקשורת, או אלוהים יודע מה אתם עושים שם, אני לא יודע.
שאלה טובה. אז ברור. ברמה העקרונית, כל לוויין משמש את הייעוד שלו. אנחנו מדברים פה על אופק 19, שהוא משפחת לווייני התצפית, לווייני הריגול. יש כמובן גם לווייני תקשורת, ויש לוויינים מסוגים אחרים, אבל זה לוויין שמיועד רק לאיסוף מודיעין.
אז למה כבר בשיגור, האמת, מודיעין גלוי, תפתח כל אתר בישראל, צריך להיות שום דבר בשביל להבין שהכל פה גלוי. למה צריך להגיד בשיגור שזה הולך להיות לוויין ריגול, לא שיש מי שיכול לפגוע בו?
למה אומרים שזה כן. ריגול? כי הלוויינים בעצם שמשוגרים מהארץ, כבר מה שנקרא תוכנית של 37 שנה מהאופק הראשון ששוגר אפרופו בספטמבר לפני 37 שנה, זה לוויינים שאנחנו כמדיניות החלטנו להציר עליהם, ולומר, יש לנו לווייני ריגול. יחד עם זאת, בתוך הדבר הזה אנחנו לא מפרסמים את כל הפרטים היותר רגישים, שהם בסוף רגע מה שמפרידים בין לוויין מסוים ללוויין אחר, סך הכל יש הרבה מאוד לוויינים בעולם, יש גם לוויינים מסחרים שמאפשרים צילום או לחלופין איסוף מודיעיני.
נכון.
ואת עצם הקיום אין בעיה להגיד, אבל בסוף את הביצועים המדויקים שלו...
הוא לא היחיד, נכון?
לא, לפני כן היו עמוס...
לא, אבל עמוס היה משהו אחר, עמוס לא היה ריגול.
עמוס זה לוויין תקשורת, הוא נמצא בכלל בשכבה הגיאוסטציונרית, אפרופו מי שיש לו ODS עם אנטנה על הגג, עולה את התקשורת שלו מלווייני עמוס, ללוויינים מסחרים. אנחנו מדברים פה על לוויינים בסוף צבאיים, שמפוצחים על ידי תעשייה אווירית בשיתוף תעשיות נוספות, מובלים על ידי מנהלת החלל במפת משרד הביטחון, והם, הייעוד שלהם זה לייעוד צבאי, נמסרים בסוף לאמן, ליחידת 9900 להפעלה.
אז תשמע, אני אחראי פה על השאלות המטופשות.
לא, מה פי, חלילה.
עזבי, עזבי. תראה, אם כבר מלחמת כוכבים והדמיון מתחיל לעבוד, דרך אגב, כל מה שקורה זה מתחיל באיזה רעיון הזוי כאילו, אנחנו נגיע ליום שבו למשל יירטו טילים מהחלל או חלליות?
ואנחנו רואים שכבר היום אנחנו מיירטים טילים בחלל, בסדר? במסגרת רגע...
לא, מהחלל, לא בחלל.
מהחלל, זה בעצם אתה נכנס פה לתוכנית הכוכבים של רייגן, מי שעוד זוכר משנות...
כן, אני זוכרת, כן, כן.
בהחלט, וגם עכשיו יש את מה שדונלד טראמפ מדבר עליו במסגרת עכשיו אמריקה דום, וכל בעצם היכולת להגן על אמריקה מהחלל, בהחלט זה הכיוון, הוא מחזיר הצהרה לאושנה בהיבט הזה, יחד עם זאת, יש עוד כברת דרך, אני חושב, עד ש...
לא, אתה יודע, תת ככה, אנחנו צריכים לסיים אבל אתה יודע, אריה וטט, מצד אחד אנחנו מדברים על מלחמות כוכבים כאלה, ומהצד השני אנחנו boots on the ground, זאת אומרת אנחנו חוזרים
בסוף
ללחימה.
למלחמת חפירות.
לא, זה הקטע, נכון? זאת אומרת יש פה שני קצוות, יש פער מאוד גדול בין שני הקצוות האלה, מדהים. טט, רמח במנהלת חלל במפעת משרד הביטחון, אנחנו מודים לך.
מתי מאוד... אנחנו הולכים לדבר פעם הבאה?
אני מקווה שבקרוב.
סגרנו, תודה רבה.
תודה.
יאללה, תודה חברים.
תודה, תודה. ועכשיו לדיווחי התנועה עם רעות מתתיהו ארגון.
מתת עוברים לרייש, נו.
בבקשה, רייש, בבקשה.
קדימה.
כן, לפני שאנחנו נמשיך, אני רק יודיע לך שג'ורג'יו ארמני, מעצב האופנה האלמותי, נפטר בגיל 91. הייתי פעם דוגמנית.
תסבירי לי אחרי התוכנית מי זה.
ראיתי אותו בחיי, בלייב. כן, כן, טוב, אנחנו רוצים לעבור לעניין אחר. רומן זדורוב
כן.
הגיע באמצעות פרקליטו ירום הלוי להסדר טיעון עם המדינה. כן. לפיו המדינה תפצה אותו ב-17 מיליון שקלים. זה אחרי שהוגשה תביעה מצד זדורוב, וההסכם הטיעון, הסדר הטיעון, הוא עבר היום לאישור בית המשפט. נמצא איתנו עורך הדין ססי גז, מומחה למשפט פלילי. ערב טוב אדוני.
ערב טוב.
אהלן ססי.
נשבר, אהלן, אהלן, תגיד, נשבר פה סין, נכון? מבחינת פיצוי של נאשם.
נכון מאוד, אבל אל תשכחי שגם בזדורוב נשבר סי באדם שיושב על לא עבל בכפו בבית המאסר.
כמה?
מאחורי סורג ובריח. יש שם 15 שנות מאסר.
אז איך עושים, כן, אז איך עושים כזה, אני זוכרת שעמוס ברנס, נכון? גם הוא שוחרר.
נכון מאוד. נכון, אבל הוא ישב כמעט חצי ממנו, והוא קיבל כמעט 5 מיליון. הזמנים שונים והתקופה יותר ארוכה הוא ישב.
איך מחשבים?
תראו, החשבון הוא מאוד קשה. אם אתה מדבר על חשבון רק עונשי, כלומר, אם אתה מחשבן את זה רק על יום על יום, אז הפיצוי מאוד קטן. זהיר מאוד. הוא בדרך כלל ממוצע של יום עבודה של אדם שכיר רגיל, אבל הפיצוי פה הוא לא עונשי, הוא פיצוי על התקופה, על הכאב וסבל, על התקופה הארוכה שהוא ישב בו. זה פיצוי נוסף לעונש, קשה מאוד לחשב. זה לא מגיע לבית המשפט. אם זה היה מגיע לבית המשפט, זה אחרת. היה לנו פסק דין עם הלכה.
כן, אבל הוא היה מקבל יותר אולי?
זהו, זה מה שאני שואל. אם 17 מיליון זה פשרה, כמה אתה...
בדיוק, כמה הוא ויתר?
הוא תבע הרבה יותר כדי להגיע להסכם הזה.
כמה הוא תבע? אתה יודע?
אני לא זוכר, אני לא יודע, אבל הרבה יותר.
וואלה.
לא, הרבה יותר, הוא טובה יותר. תמיד טובים יותר כדי לקבל פחות או יותר. זה כבר לא צריך אפילו משפט.
זה מסע ומתן.
כל אישו כגידה. תראו, ידענו מההתחלה.
45 מיליון, אומר לנו יואב. 45 מיליון.
אני זכרתי 42.
וואו.
אני זכרתי 42, זה היה 45. אבל תראו, לסבוע גם יכול לסבוע 150. לסכום הגביעה שאתה מבקש, אין הגבלה. אתה יכול לקבל גם מיליארד דולר.
לא, אבל זה צריך להיות ב...
לבקש.
אבל ססי, זה צריך להיות גם בתחום הסביר. זאת אומרת, אם אתה תגזים...
אז כמו שאת מבינה, הדרישה להרבה... זה לא היה סכום סביר. אבל זה סכום ש... כמו שאת אומרת, מי יודע להעריך ככה, מי יודע להעריך מה שווה יום אחד בבית סוהר? מי יודע להעריך דבר כזה? מי יכול להחזיר לך את זה בכלל? יש מישהו שמסוגל להחזיר לך? יש כאלה, אני רואה אותם אחרי שבוע של מעצר, אנשים שלא ישבו, לפעמים זה מרסק אותך לכל החיים. מי יכול להחזיר כזה דבר? אז החוק משתדל לעשות את המקסימום. אנחנו ידענו שזה לא יגיע לבית משפט, שני הצדדים היה להם מה להפסיד, זדורוב היה יכול לקבל פסק דין שהוא בקושי זו ובקושי זה, וגם הסכום היה יותר קטן, אבל המדינה יכלה גם בביטוי רחוב לחטוף בראש, למה לא נסוקתם בזמן יותר קרוב, איך החקירה הייתה קלוקלת, למה גביתם הודעות בצורה כזאת, כלומר, מתי מגיעים לפשרה, כששני הזדים יש להם מה להפסיד, וכשהם, אתה יודע, הסדר טוב, איך אצלנו מגדירים הסדר טוב, ששני הזדים לא מרוצים. זו פשרה טובה, ופה פשרה היא, אני חושב שהסכום הוא סביר, הגיוני, לא מה...
ואתה יודע מה...
למרות שהוא מאוד מאוד גבוה, אבל מי יחזיר לו 15 שנים, את השנים הטובות האלה? תעשי פעם, תחליף, תשאלי פעם אם מישהו מסוגל או רוצה לשבת תקופה כזאת ולקבל כפול, אף אחד לא יסכים לזה.
ססי, מי יחזיר לנכה צהל את הידיים והרגליים? תשמע, יש דברים...
אני אשאל אותך, מי ידאג שיותר לא יהיו נכה צהל?
יפה!
זה השאל, לא... זה כבר קרה, אנחנו מדברים על העתיד.
אני חייב להגיד לך משהו. אתה יודע, עוברת לי מחשבה לפעמים בראש, כמו לכל אחד אני חושב. מה קורה אם פתאום נפתח את הדלת ונכנסים שוטרים ועוצרים אותי? על כלום, לא יודע מה. מה אני עושה?
למה?
בדיוק. אני מצלצל לססי.
אוקיי.
אני יודע, אבל יש דבר אחד שאתה לא יודע.
התוכנית הוגשה בחסות ססי גז.
בלי להגיד עוד משפט. עוד משפט אחד. אני יושב במשרד שפעם אתה ישבת בו.
נכון.
123, איך לא הזכרת? אבל בוא נחזיר. תראי, את התחלת עם דוגמנית, אנחנו חייבים להחזיר.
יפה! סוף סוף!
עכשיו הכנסת לי. ססי גז, תודה.
בריאות וחג שמח.
בריאות.
אמן,
אמן. שהחטופים יחזרו, בכל שיחה צריך להגיד את זה.
אמן, אנחנו איתך. תודה אדוני, תודה, תודה, אנחנו יוצאים לפרסומות שם. מה הפינה? חינוך פיננסי, מה אמרנו?
חינוך פיננסי, או איך שתקראי לזה.
יאללה, לא משנה. בבקשה, אריאל, מה אנחנו מדברים היום? אנחנו עושים חלוקת עבודה, כל פעם מישהו אחר מכין נושא. אז היום אריאל, בבקשה.
אני אתחיל דווקא בהפוכה. קראתי מדור של שאול אמסטרדמסקי, שאני מאוד מעריך, והוא אומר, גם הפקקי תנועה נהיו פוליטיקה. הוא אומר, מה זה? לפני, בממשלה הקודמת של בנט, האנשים שתמכו בבנט קיבלו את הפקקים בהבנה. ועכשיו, פתאום, מאז שהתהפך, אז גם לליכודניקים והימין פחות סובלים מהפקקים. זה חלק מהחיים שלנו. זה הבחנה מעניינת. עכשיו, למה אני אומר לך את זה?
אז למה אתה אומר? כי אני מנסה להבין את
זה. למה זה קשור? הפקקים לא רק שלקחו מאיתנו דלק וזמן, הם שינו לגמרי את החיים. ואפשר היה לראות אחרי הקורונה איך זה פתאום התפרס בכלל. עכשיו, מה העניין? בסופו של דבר, אנחנו חיים בעולם שהיום יש מלחמה, מחר אין מלחמה, או יותר נכון, היום אין מלחמה, מחר תתחיל.
יש מלחמה ומחר יש מלחמה, התקבלת.
חגים, אני תלמיד. יש לך חג, כעבור יומיים אין חג, ואחרי זה עוד חג, ואחרי זה... איך לומדים? איך לומדים ברצף?
זה לא רק איך לומדים. איך מקיימים פגישות? עכשיו, אני יכולה להגיד לך, דיברת על פקקים, דיברת על חגים.
כן.
אני ממעטת להיפגש בארבע עיניים. רובן המוחלט של הפגישות שלי, mm-hmm. הם בזום.
יפה. עכשיו הגעת לנקודה.
או, זה הלך, זה היה בפקוטה.
ההקדמה הייתה, ההקדמה הייתה ארוכה. כן,
אוקיי.
הזום פרץ בקורונה, הוא היה קיים גם קודם. נכון. ואז מה קרה? באמת, זה הפך מ-0 ל-100,
נכון.
וזה נהיה בלתי נסבל.
מתיש.
נכון. Mm-hmm. כי בשביל להשתמש בזום, השיעור הראשון בספר צריך להיות איך משתמשים בזום.
נכון.
וגם המורים, וגם התלמידים. נכון. אז מה קרה? הפכנו את הזום למכת
אויב.
Mm-hmm. טמטום. זה כלי אדיר.
לגמרי.
וצריך ללמד אותו בית ספר, ואני לא אומר להתחיל לעבור, אני אומר מכיתה זין, ח', משהו כזה, להתחיל ללמד להשתמש, ולמשל, מיום לימודים, שעה בזום, מתוך שבוע לימודים, יום בזום, זה היה אחת הנקודות שארגון המורים רצה להשבית, שנתנו להם יום בזום, או יום לעבוד מהבית קוראים לזה, ואז ביטלו להם את זה, ו...
זה כל כך חכם, אני אגיד לך למה. כי מעבר לנוחות, מדובר פה בחיסכון כספי מאוד מאוד גדול.
בוודאי.
למה? קודם כל, אתה מוריד מהכבישים אומס. דבר שני, אתה מפנה זמן למורים עצמם. עוד פעם, אנחנו כמובן מגבילים את זה בגילאי הילדים, בטח שבאוניברסיטה, זה must.
גם בתיכון.
כי אנשים, לא, אני אגיד לך, תיכון זה בסדר, כי אני חושבת על הורים שלא יכולים להישאר עם ילדים קטנים בבית. זאת אומרת,
כן.
זה מגיל שילד יכול להישאר לבד בבית ולהיות בסוג של...
נכון.
זה מלמד משמעת עצמית.
נכון. אבל צריך הכנה ואימון כמו כל דבר אחר,
מה,
זה שינוי
הרגלים. מה אתה היית מלמד בזום למשל?
מה הייתי מלמד?
כן, כן. לא מה היית מלמד באיזה, איך משתמשים בזום בצורה חכמה.
קודם כל, אין דבר כזה לחבות מצלמה. אם אני מדבר איתך ואת מחבה מצלמה, כאילו סגרת לי את הטלפון בפרצוף.
נכון.
אחד. שתיים, אתה צריך להבין שאתה צריך להיות מואר, ואתה צריך מסך כזה שאתה תוכל לראות גם את עצמך, כי בסופו של דבר זה חלק מהעניין, זה
נראות.
הנראות, ואיך אתה נראה ואיך אתה מדבר. זה קורס קטן, בכיתה ט' מקסימום, ואתה...
פנוסיים, אתה יודע כן. להתחיל ב...
ואם קטן. אתם חושבים יום אחד לעבוד בפיננסים, הייטק, ואני לא יודע מה עוד, תיקחו בחשבון שאחד הדברים שמיד יתקילו אתכם זה זום.
או טימס, כן, תלוי מי יוצא. עכשיו, נכון. יש עוד משהו, זה גם מקרב את, את הפריפריה למרכז.
100%.
זאת אומרת, אנשים בקרון הראו שהם יכולים לגור בית קצה
הצפון. לא צריך לבוא מהפולה.
בדיוק, ויכולו לעבוד בהייטק. זהו, אנחנו סיימנו כאן, אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד נהיה עם הבורסה, אל תלכו לשום מקום. ערב טוב לערן פסטרנק, מנכ״ל פסטרנק שוהם ניהול השקעות, מה העניינים?
ערב טוב ליאת, ערב טוב אריה.
הלאה.
ירוק לנו בעיניים היום, נכון?
סוף שבוע ירוק בעיניים, אבל סך הכל שלא נטעה, שבוע פחות טוב, ירידות של אחוז, אבל ממש בדקות האחרונות הבורסה מרימה הילוך ומזנקת, אולי זה רוח גבית מעבר לים, גם בארצות הברית אנחנו רואים עליות, אבל מעניין לראות מי מזנק היום, בנקים עולים יפה, אבל
הנדלן.
שחברות הסלולר, נדלן אבל הסלולר בעיקר, וואו. פרטנר וסלקום, הצמד חמד, עולות 6%.
למה?
נשאלת השאלה למה, ומה שנקרא מתבשלת לנו שמה עסקה או שיתוף פעולה, פרטנר חוברים לסלקום, פרטנר, סליחה, ל-YES, וגם...
זהו, אמרת פרטנר, סלקום, אמרתי איפה עורך דין
מיכל כהן. מה עם אבי
גבאי? ומייצרים לנו פה מה שנקרא חבילת תקשורת משופרת, שתוכל לאפשר לשתיהן ליהנות, לשתי החברות הללו, גם עוד וסלקום וגם פרטנר ו-YES, אבל כמובן הממונה על התחרות צריכה לאשר את זה.
ולכן מיד שאלתי איפה היא, כן. מה קורה בארצות הברית, מניית גוגל, נכון?
אז בארצות הברית גוגל מזנקת ב9% אחרי שבית המשפט פסק לטובתה שיכולה להשאיר את מנוע החיפוש הפופולרי יותר בעולם, אבל אני ברשותכם מחזיר את הדיון רגע אלינו פה לישראל. מתפתח ממש בשעה האחרונה כותרת מאבק בין סמוטריץ' לאמיר ירון, נגיד בנק ישראל,
שפרסמתי לראשונה בוואלה, כן,
ממש עכשיו, אגב, כמו בארצות הברית טראמפ ופאוול, עכשיו זה מגיע גם
אז אני אסביר, מה שקרה הייתה פגישה, ראיינו פה את דובי אמיתי, ובמהלך הפגישה כך נודע לי, אמר סמוטריץ' שאם הנגיד לא יוריד את הריבית, הוא יוריד מיסים, והנגיד זינק עליו,
יעלה מיסים.
יוריד מיסים.
יוריד מיסים. אם הוא לא יוריד.
כן, בדיוק.
כל אחד עם הכלי שלו, ואגב, אם אנחנו מדברים על העצמאות של בנקים מרכזיים אצלנו בארצות הברית, גם שם אנחנו רואים דרמה במאבק בין הנשיא לנגיד הבנק. גולדמן זאקס מודיע שאם ימשיך הרעש והמאבק של טראמפ, הזהב יכול להגיע $5,000 לאונציה.
יפה, אז יש לנו לאן לשאוף. אירן פסטרנק, מנכ״ל פסטרנק שואם, ניהול השקעות, תודה רבה רבה.
תודה רבה.
את יודעת, כשיצאתי מבית חולים, אמרתי לאשתי, יצאתי מבית חולים, הגעתי לבית משוגעים.
בבקשה, בדיוק. תודה אירן, ותודה גם לעורכת אלה ילון, מפיק ועורך היום הוא יואב כהן, אחראי לשידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב, אופק קולר ורעות מתיתיהו ארגון.